שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף כ"ה, אנחנו מתחילים בדף כ"ד עמוד ב', במשנה למטה, אומרת המשנה, ואלו מציאות שחייב להכריז עליהן, מפני שיש בהן סימן. אם הוא מצא פירות בכלי, או שמצא כלי ריק כמות שהוא, ואומר רש"י שסתם כלי יש בו סימן, או שמצא מעות בכיס, דהיינו בארנק, או שמצא כיס כמות שהוא, דהיינו ריקן, וסתם כיס יש בו סימן לבעלים. וכן אם מצא ציבורי, דהיינו ערמות של פירות או ציבורי מעות, ורש"י אומר שהגמרא תפרש, האם הסימן זה מניין הציבורים או המקום שלהם. הפכנו דף, וכן אם מצא שלושה מטבעות זה על גב זה. או שמצא כריכות ברשות היחיד, והסביר רש"י בדף כ"ב עמוד ב', כגון שדה זרועה שאין רוב בני אדם דורכים בה ויש מיעוט שהולכים בה. וכן אם מצא וכיכרות של בעל הבית, או וגיזה צמר הלקוחים מבית האומן, שהאומן עושה בהם סימן כדי לדעת למי הם שייכים. וכן אם מצא כדי יין וכדי שמן, והגמרא בדף כ"ג הסבירה שיש סימן במכסה שלהם, בכל המקרים הללו, הרי אלו חייב להכריז. וביחס לדברי המשנה בהתחלה מדייקת הגמרא, תאמה דמצא את הפירות בכלי ואת המעות בכיס, לכן אמרה המשנה שהפירות שייכים לבעל הכלי והמעות לבעל הכיס. אם הוא מצא כלי ולפניו פירות, או שמצא כיס, דהיינו ארנק, ולפניו מעות, אז במקרה כזה, הרי אלו שלו, דהיינו שהפירות והמעות שייכים למוצא. ואף על פי שהכלי או הארנק שייכים לבעליהם שנותן סימן, את הפירות או את המעות יעקב המוצא לעצמו. ואנחנו לא אומרים שהם נפלו מהכלי או מהארנק. ואומרת על כך הגמרא, תנין עליה, שנינו במשנה, את אותו דין דתנו רבנן, ששנו רבנן בברייתא הבאה. מצא כלי ולפניו פירות, או שמצא כיס ולפניו מעות, הרי אלו שלו. אבל, אם מקצתן של הפירות בכלי ומקצתן על גבי הקרקע, או שמקצתן של המעות בכיס ומקצתן על גבי קרקע, הרי הדבר מוכיח שאותם פירות או מעות שנמצאים על גבי הקרקע, נפלו מתוך הכלי או הכיס. ולכן הדין שהוא חייב להכריז, והוא חייב להחזירם למי שייתן סימן בכלי או בכיס. מקשה הגמרא ורמינו סתירה ממקור תנאי, שיש ברייתא שאומרת, אם אדם מצא דבר שאין בו סימן, בצד דבר שיש בו סימן, כגון שהוא מצא מעות שזה דבר שאין בו סימן, לפני כיס שזה דבר שיש בו סימן, הדין שהוא חייב להכריז על הכל, וינתנו המעות לבעל הכיס. אבל אם בא בעל הסימן ונטל את שלו, דהיינו את הכיס, ואמר בעל הכיס שאין המעות שלו, במקרה כזה זכה הלה, דהיינו המוצא, בדבר שאין בו סימן, דהיינו במעות. עד לכאן לשון הברייתא, והרי יש סתירה בין הדיוג המשנתנו ובין הברייתא הראשונה שאמרו שאם מצא כלי ולפניו פירות הרי אלו שלו, לבין הברייתא שאמרה שאם מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן חייב להכריז. ומביא על כך הגמרא ארבעה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב זביד, לא קשיא, אין סתירה בין המקורות התנאיים, בקובה וקיטנה, בצנה ופרי. ויש מחלוקת רש"י ותוספות כיצד להסביר את הדברים. לפי רש"י, ההסבר של קובה וקיטנה מתייחס לברייתא הראשונה שאמרה הרי אלו שלו. ומדובר שיש גיגית מוטלת ופשטן לפניה, שוודאי הפשטן הזה לא נפל מהגיגית, כי אם הוא היה נופל ממנה, אז ודאי היה משתייר פשטן גם בתוך הגיגית, ועל אותו עיקרון גם כיס ולפניו מעות, שאם המעות היו נופלות מהכיס, אז ודאי שחלק מהמעות היה משתייר בכיס. והברייתא השנייה שאמרה חייב להכריז, דיברה בצנה ופרי, בסל ופירות, שייתכן וכל הפירות נפלו מתוך הכלי. אבל תוספות מקשה על פירושו של רש"י, שהרי לשון הברייתא זה מצא פירות, אז כיצד ניתן להעמיד שמדובר בגיגית עם פשטן? ומתרץ תוספות שניתן לומר שגם פשטן נקרא פירות, כמו שנאמר בבראשית רבה על הפסוק ויבא קין מפרי האדמה, שהוא הביא זרע פשטן. אבל אומר תוספות שזה דוחק לומר כך, ולכן הוא מפרש הפוך מפירושו של רש"י, שבמשנה מדובר בצנה ופרי, וכיוון שאין הפירות מחוברים יחד, אז אילו הם היו נופלים מן הכלי, ודאי שקצת היה נשאר בכלי. והיות שלא נשארו פירות בכלי, אז הרי אלו שלא. מה שאין כן פשטן, שהוא קשור ביחד, אז יכול להיות שהוא אכן היה בכלי ונפל כולו. תירוץ שני, רב פאפה אמר, גם בברייתא הראשונה, גם בברייתא השנייה, מדובר בצנה ופרה, בסל ופירות, ולא קשיא, ואין סתירה בין שתי המקורות, דישתייר במידי, דלא ישתייר במידי. הברייתא שאמרה חייב להכריז, מדברת על מציאות שחלק מהפירות נשארו בתוך הסל, וזה מעיד על כך שגם שאר הפירות כנראה נפלו מהסל, ובברייתא הראשונה לעומת זאת מדובר שלא השתיירו פירות בתוך הסל, והיות שלסתם סל יש עוגנים כפולים, דהיינו שפה שכפולה לתוך פיו, אז מסתבר שאם הפירות נפלו מתוכו, היו משתיירים בסל פירות. והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שלישי, הווה בשתי הברייתות מדובר דלא ישתייר במידי, שלא נשארו פירות בסל, ולא קשיה ואין ביניהם סתירה. הא דמיהדרי הפי לגבי פרי, הא דלא מיהדרי הפי לגבי פרי. בברייתא הראשונה מדובר שהפתח של הכלי נמצא בכיוון הפוך לפירות, ולכן הרי אלו שלו, ובברייתא השנייה מדובר שהפתח של הכלי הוא לכיוון הפירות, ולכן מסתבר שהם נפלו מהכלי, לכן הדין שחייב להכריז. והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר פירוש רביעי, הווה בשתי הברייתות מדובר דמיהדרי הפי לגבי פירי, שפתח הכלי הוא בכיוון של הפירות שנפלו, ולא קשיה, ולמרות זאת אין סתירה בין שתי הברייתות, הדאית לאוגנין לצנה, הדלת לאוגנין לצנה. בברייתא הראשונה מדובר שלכלי יש אוגנין, דהיינו שפה פנימית כפולה, וזה שלא נשארו פירות בתוך הכלי, מעיד על כך שהפירות לא נפלו מתוך הכלי. ובברייתא השנייה לעומת זאת מדובר שאין לכלי שפה פנימית, והיות שהכלי פונה לכיוון הפירות, אז מסתבר שהם נפלו ממנו, למרות שלא נשארו פירות בתוך הכלי, ולכן הדין שחייב להכריז. ציטוט מהמשנה, ציבורי פירות וציבורי מעות. שואלת הגמרא, שמעת מינה, האם ניתן להסיק מכאן שמניין הווה סימן? שהרי אם לא כך, איזה סימן יש בציבורי מעות וציבורי פירות? דוחה הגמרא, תני, ניתן לשנות בלשון המשנה, לא צבורי, אלא צבור פירות. כך שאין כאן מניין של מספר הרמות. אבל אם כך שואלת הגמרא, שמעת מינה, האם ניתן להסיק מכאן שמקום הווה סימן? שכיוון שמדובר על ערימה של מעות או של פירות, זה דרך הינוח. ומסתבר שהסימן הוא מקום ההנחה, שיומר המאבד במקום פלוני נחתים. דוחה הגמרא, תני, ניתן לשנות שכתוב במשנה לא ציבור, אלא ציבורי פירות. ואז הסימן הוא כמות הערימות. ומפני שנתן לומר ציבורי וניתן לומר ציבור, אז לא ניתן לפשוט מהמשנה שמניין או מקום הווה סימן. ציטוט מהמשנה, שלושה מטבעות זה על גב זה. ואמר על כך רבי יצחק מגדלה, שבמשנה מדובר והוא שעשויים כמגדלים. והכוונה ששלוש המטבעות רחבים זה מזה, והוא מניח מלמטה את הרחב ועליו את הבינוני, והעליון הוא הקצר שבכולן. וזה נראה כמגדל, העשוי שהיסוד רחב והוא מתקצר ועולה. וכיוון שהמטבעות מונחים בצורה הזאת, אז בהכרח זה לא דרך נפילה אלא דרך הינוח, והיה דעתו של המניח לחזור ולטלן והוא שכח. לכן הדין שהמוצא נוטל אותם ומכריז, והמאבד בא ונותן סימן ואומר, מגדלין היו עשויים. וכותב במקום המעריץ חיות, הלא הוא רבי צבי הירש חיות, שהגעותיו על התלמוד מצויות בנספחים כמעט בכל מהדורות הש"ס המסורתיות. מעניין את שיטתו על ערך החקלאות. לשיטתו רצון התורה שעם ישראל היה ויהיה עם חקלאי. תקופת הגלות גרמה לנו לרכוש עיסוקים שאינם מתאימים לא לטבענו ולא למודל אותו מציבים התורה וחכמי ישראל בפנינו. וכך הוא כותב על רבי יצחק מגדלה. הרבה המוראים, אם לא נזכרו דבריהם בבית המדרש רק בהלכה אחת, היו מכנים את שמם בבית המדרש בתואר שם הלכה הזאת. כמו רבי זהומי אומר, כשם שמזוהם פסו לעבודה כך לברכה. הרי שהוא אמר דין במזוהם, ולכן הוא נקרא זהומי. וכן אצלנו, רבי יצחק אמר את ההוקים תבואו שעשויים כמגדלים, לכן הוא נקרא בבית המדרש בשם מגדלה. וכן רבי שמלאי נקרא כך על שם שהביא ראיה מהפסוק ובדבריך עשיתי, וכן בתנחומה אמר רבי אבא רומניה שזה לשון רוממת, ומסיים המעריץ חיות וזה אמת. ומביאה הגמרא סייעתא להסברו של רבי יצחק, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא הבאה, מצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו, ואם הם היו עשויים כמגדלים חייב להכריז. הוא מבאר את הברייתא, ואלו הן עשויים כמגדלים, שלושה מטבעים זה על גב זה. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, הגוף הקשיה, יש סתירה בתוך גופה של הברייתא, שמצד אחד אמרת, מצא מאות מפוזרות הרי אלו שלו, ומכאן ניתן לדייק, משל חפי שלחופי חייב להכריז. אם מקצת מהמטבע הזו נמצא על חברתה, ומקצת המטבע נמצא על גבי קרקע, הדין שחייב להכריז, כי באופן הזה זה לא דרך נפילה. אבל אם הסיפה תאמר שמהסיפה של הברייתא ניתן לדייק, שדווקא כאשר הם עשויים כמגדלים חייב להכריז, אם הם בצורה של משל חפש לחופי, אז הרי אלו שלו. אז יש סתירה בין הדיוק של הרישא, שעל מטבעות בצורת משל חפש של לחופי צריך להכריז, לבין הסיפה ששם משמע שלא צריך להכריז עליהם. מתרצת הגמרא שהתנא של הברייתא סובר שכל מטבעות שאין הם עשויים מונחים כמגדלים מפוזרות כארי לאו. ולכן כאשר התנא אמר מצא מאות מפוזרות הרי אלו שלו, הוא בעצם התכוון גם למציאת מטבעות בצורה של משל חפש לחופי. ועוד באותו עניין אמר רבי חנינה, לא שנו במשנה שצריך להכריז כאשר הוא מצא שלוש מטבעות, אלא כאשר המטבעות הם של שלושה מלכים. הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה באבא אמינא שצורות המלכים שהיו מוטבעות על גבי המטבעות לא היו שוות, וכל מלך היה כותב את שמו וצורתו על מטבע משלו. אבל אם היו שלוש המטבעות של מלך אחד, הדין שאינו חייב להכריז. שואלת הגמרא על דברי רבי חנינא, איך ידע מי, באיזה מציאות מדובר? אם מדובר דעשויים כמגדלים, ששלוש המטבעות לא שווים ברוחבם והם מונחים כמגדל, אז אפילו כאשר הם של מלך אחד נמי, גם אז יהיה הדין שאפילו שצורת שלושתן שווה צריך להכריז עליהם. ואם מדובר דאין הם עשויים כמגדלים, ולכן מסתבר שזה דרך נפילה ולא דרך הינוח, אז אפילו כאשר הם של שלושה מלכים שונים נמי, גם אז הדין שלא צריך להכריז עליהם. אז מה משמעות דברי רבי חנינה שחילק בין מקרה ששלושת המטבעות הם של מלך אחד לבין מקרה שהם של שלושה מלכים? אלא מכוח השאלה הזו אומרת הגמרא, אי איתמר הכי איתמר, אם דברי רבי חנינא נאמרו, הם נאמרו באופן הבא, לא שנו במשנה, אלא של מלך אחד כאין שלושה מלכים. מסביר רש"י, כלומר, שאפילו שלוש המטבעות הן של מלך אחד, דהיינו שצורת שלושתן שווה, והם כאין שלושה מלכים שהם חלוקים ברוחבם, ולכן הם דומים לשלוש מטבעות, במקרה כזה אמרה המשנה שחייב להכריז, וחידמי, ובאיזה מציאות מדובר, דעשויים כמגדלים, שהמטבע הרוויח הרחב ביותר הוא תתא, הוא התחתון, והמטבע המציע בגודל הבינוני נמצא אילווי עליו, וזוטה, המטבע הקטן יותר, נמצא אילווי מציע. על גבי המטבע הבינוני, דאמרינן שמסתבר שבעל המטבעות, אנוכי ינחינו, הניח אותם באופן הזה, אבל כאשר המטבעות הם של מלך אחד, דקולו כי הדד הנינו, שכל המטבעות שווים ברוחבן זה לזה, אז אף על גב דמנחי הדדי, למרות שמצאנו אותם מונחים זה על זה, ולא בדירוג, הדין שהרי אלו שלו. אימר, מפני שאנחנו אומרים, יתרמו יתרמי, כך הזדמן, ובעדי הדדי נפול. והם נפלו מהבעלים, באופן הזה שהם מונחים אחד על גבי השני. מה שלא מסתבר לומר, כאשר המטבעות מונחים זה על זה בצורה של מגדל. עד לכאן ההסבר של דברי רבי חנינא, ורבי יוחנן חלק עליו ואמר, שאפילו אם שלוש המטבעות הם של מלך אחד, נמי, גם אז הדין שהמוצא מכריז. כי רבי יוחנן סובר, הועיל והמטבעות נמצאים זו על גבי זו, אז יש בדבר סימן שהבעלים מניח אותם, כי לא מסתבר שהם נפלו באופן הזה. ומקשה הגמרא, מה מכריז המוצא? מניין? דהיינו, כך וכך מטבעות מצאתי, וזה המאבד בא ונותן סימן שהם היו זו על גבי זו? אבל אם כך, מה אירי התלטה? מדוע במשנה מדובר דווקא שהוא מצא שלוש מטבעות? הרי אפילו תרי נמי. לכאורה, גם אם הוא מצא שני מטבעות, עצם זה שהם נמצאים זו על גבי זו, זה מהווה סימן. עונה על כך, אמר אבינה, המוצא לא מכריז את מניין המטבעות, אלא טבע מכריז. הוא אומר, מטבעות מצאתי, והמאבד צריך לבוא ולומר, גם את כמות המטבעות, וגם את האופן בו הם היו מונחות. ולכן אמרה המשנה שמדובר דווקא על שלושה מטבעות ולא על שניים, שהיות שמיעוט רבים זה שניים, אז המילה מטבעות זה במינימום שתי מטבעות, כך שאם אדם יבוא ויאמר שהוא איבד שתי מטבעות, זה לא מהווה סימן. ועוד באותו עניין, ביי, הקשר רבי ירמיה. אם המטבעות היו מונחות כשיר, דהיינו מוטלים בעיגול כצעדה, כצמיד, מהו הדין? ואם המטבעות היו מונחים כשורה, מהו הדין? ואם המטבעות היו מונחים כחצובה? מסבירה שהיא כשלושת רגלי קנקן, שכל אחד כנגד אוויר של השני. מהו הדין במקרה כזה? וכן, אם המטבעות היו מונחים כסולם, מסבירה שהיא שרוב המטבע האמצעי על המטבע התחתון, ורוב המטבע העליון על האמצעי, כמו מעלות שקוראים מדרגות. מהו הדין במקרה כזה? האם זה נקרא דרך נפילה או דרך הנחה? ואומרת הגמרא, פשוט מהחדה, ניתן לפשוט את אחת משאלותיו של רבי ירמיה, מזה דאמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, כל שאילו מכניס לקיסם ביניהם ונוטלם בבת אחת, חייב להכריז. אם ניתן להכניס קיסם ביניהם, דהיינו מתחתם, ולהרים את כולם בבת אחת, אז יש סבירות גבוהה לומר שאדם מניח אותם באופן הזה. ולכן, אם נמצאו המטבעות מונחות כסולם, הדין שיהיה חייב להכריז. ועוד באותו עניין, ביי, שאל רבשי. הפכנו דף. אם הוא מצא את המטבעות מונחים כאבני בית קוליס, הוא מסביר רשי שאבני בית קוליס זה מר קוליס, שזה שם עבודה זרה. ותוספות מביא את דברי רבנו טעם, שמוכיח מכאן ששם העבודה זרה לא היה מר קוליס, אלא קוליס. והסיבה שמכנים אותה מר קוליס, מפני שחכמים הוסיפו את המילה מר שמשמעותה חילוף למילה קוליס שזה לשון שבח, כך ששם העבודה זרה הפך להיות לגנאי, לשון לג וקלס. ושאל רבשי, מהו הדין של מטבעות המונחות באופן הזה? מביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה דתניא ששנינו בברייתא, אדם שמצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו, ואם הוא מצא אותם מונחות כאבני בית קוליס, הדין שחייב להכריז. הוא מפרט את הברייתא, ואלו הן אבני בית קוליס, הן מונחות באופן הבא, אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהן. זאת אומרת שהשלישית שהיא העליונה, חציה נמצא על זו וחציה נמצא על זו. ומעניין לעניין באותו עניין, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, אדם המוצא סלע, סוג של מטבע בשוק, ומצאו חברו ואמר לו, שלי היא, ונתן לו אחד מהסימנים הבאים, או שמטבע חדשה היא, או שמטבע נירונית היא, זאת אומרת שכתוב עליה נירון קיסר, או שאמר של מלך פלוני היא, הרי שהוא בעצם לא אמר כלום. ולא עוד, אלא אפילו שמו של אותו אדם כתוב עליה, גם זה לא מהווה סימן, והוא לא אמר כלום, והסיבה, לפי שאין סימן למטבע. ואמר שמוצא המטבע יכול לומר, דילמה אפוקי אפקה, אולי המטבע הזה אכן היה בידיו של אותו אדם, אבל הוא הוציא והשתמש במטבע, ומאין ישחרין הנפל, והמטבע נפל מאדם אחר. ואומרת המשנה, אדם שמצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרים, או שהוא מצא אותם בשבילים שבשדות, הרי זה לא ייגע בהן. הוא מסביר רשי שגפה זה סתימת כותל של עץ או של קנים, וגדר לעומת זאת עשויה מאבנים. והגמרא תסביר מדוע שהמוצא לא ייגע בגוזלות. וממשיכה המשנה, אם הוא מצא כלי באשפה, אם הכלי מחוסה לא ייגע בו, מפני שכיסוי הכלי מעיד שאין זו עבדה שהוא מוזהר עליה בלא תוכל להתעלם, היות שהוא משתמר על ידי הכיסוי. אבל אם הכלי מגולה, אז הדין שהוא נוטל אותו ומכריז עליו. ושואלת הגמרא, מה הייתה מאמרה המשנה בהתחלה שלא ייגע בגוזלות המקושרים? עונה הגמרא, מפני דאמרינן, הני, אלו הגזלות, אין איש עצניינו, אדם כנראה הצניע אותם שם, ואיש שקי להו, ואם המוצא ייטול אותם, לט להו למראיו סימנה בגביו. הוא יגרום הפסד לבעלים, שהרי אין לבעלים סימן בגוזלות הללו. כך שגם אם הבעלים יבוא ויאמר לו, זה הגוזלות שלי, אסור יהיה למוצא לתת לו אותם, מפני שאסור להחזיר עבדה אם אין סימנים. הלכך, ולכן אמרה המשנה, לשווקינו שיעזוב אותם שם, עד דעתי מראיו ושקלו, עד שהבעלים שאיבד אותם יבוא ויקח אותם. מקשה הגמרא ועמי, ומדוע המוצא לא ייקח אותם? להווי הקשר שבו הגוזלות קשורים סימנה. עונה על כך, אמר רבי אבא בר זוודה שאמר רב, שהמשנה מדברת במקושרין הגוזלות בכנפיהן. דקולי אלמה הכי מקטרי להו, שכל העולם נוהגים לקשור באופן זהה, ולכן אין הקשר מהווה סימן. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולהווה מקום הגוזלות סימן. עונה על כך, אמר רב עוקבא בר חמא שמדובר במדדין, שהגוזלות מדדין ממקום למקום, ולכן המקום בו הם נמצאו לא מהווה סימן. בקשה על כך הגמרא, אבל אם מדובר במדדין הגוזלות, אז מעל מעטו, הם כנראה הגיעו ממקום אחר, וזה לא דרך חינוח. אז כיוון שאין בהם סימן, מדוע שלא נאמר, הרי אלו שלא, והם מותרים למוצא. מתרצת הגמרא, היות שאיקה למאמר, יש צד לומר שאכן מעל מעטו הם באו, ואיקה למאמר, אבל יש צד לומר שאין נשעת צניינו, אדם הצניע אותם שם, אז אם כך, והווה להספק חינוח, ואמר רבי אבא בר זוודה, אמר רב, כל ספק ינוח בדבר שאין בו סימן, וכל שכן אם מדובר בדבר שהוא ודאי הונח שם, לכתחילה לא ייטול אותו המוצא, מפני שאם הוא ייקח אותו משם, היות שאין לבעלים סימן בדבר, אסור למוצא להחזיר לו והוא יפסיד את הבעלים, לכן הוא לא ייטול את הדבר משם, והבעלים יש סיכוי שהם יזכרו ויבואו ויתלו משם. אבל ואם נטל, לא יחזיר. שהרי לא ניתן להחזיר מציאה ללא שהבעלים ייתן סימן, אלא המציאה תהיה מונחת בידיו עד שיבוא אליהו. ציטוט מהמשנה, אם מצא כלי באשפה, במידה והכלי מחוסה לא ייגע בו, ואם הכלי מגולה, נוטל ומכריז. מקשה הגמרא אורי מינון, סתירה ממקור תנאי, שהרי יש ברייתא שאומרת, מצא כלי טמון באשפה, נוטל ומכריז, והסיבה שכן דרך אשפה לפנות. ואם הוא לא ייקח את הכלי מהאשפה ויחריז, אז קיים סיכוי שכאשר יפנו את האשפה, יתלן הנוכרי או ישראל חשוד, ולכן הכלי נחשב לאבדה, שהאדם מוזהר עליה שהוא לא יכול להתעלם. וזה סותר את מה שאמרה המשנה, שאם אדם מצא כלי מחוסה באשפה לא ייגע בו. מביא על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב זביד, לא קשיא, אין סתירה בין משנתנו לברייתא. הא בקובי וקסי, הא בסכיני והמניק. במשנה מדובר שהוא מצא כאן קנים וכוסות מחוסים, מה שמעיד על כך שהם תמונים מדעת, ולכן לא ייגע בהם. בברייתא לעומת זאת מדובר שהוא מצא כלים קטנים, שמסתבר שהבעלים השליחם שם עם האשפה שהוציאה מהבית. ורבנו חננאל במקום כותב שהמניק זה כלי שיש בו שני ראשים, כגון המזלג שיש לו שלוש שיניים, ודרך בני יוון להחזיק חתיכת הבשר ולחתוך עם הסכין ולאכול, ונוטל זה שחתך ונותנו לתוך פיו, ועל ידי כך אין ידיו נוגעות בבשר כלל מפני הזוהמה. במקור היו המזלגות ישרים ודמו לקלשון, המבנה הזה אפשר לאחוז במזון בזמן שחותכים אותו, וכן להרים את המזון, אך לא לאסוף אותו. מזלגות כאלה שימשו במזרח התיכון במשך מאות שנים, והם גם מוזכרים בתנך בספר שמואל. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו. ועיקה בכיור, או בדוד, או בקלחת, או בפרור, כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. במאה ה-11, שזה בערך הזמן שחי רבנו חננאל, המזלג הגיע לאיטליה דרך האימפריה הביזנטית, ואז הוא שימש להחזקת גוש הבשר בזמן שחתכו אותו, אבל את הבשר עצמו אכלו בידיים. רק במאה ה-16 נוצרו מזלגות עם 3 ו-4 שיניים, שנועדו לאכילת פסטה. זו הייתה התקופה הבאה הפך המזלג פופולרי באיטליה בקרב האצולה, ומעמד הסוחרים החל להשתמש בו רק לאחר שנת 1700. המזלג החל להיות מקובל בשאר אירופה החל מהמאה ה-17 ובבריטניה המנומסת רק במאה ה-18. באותה עת פיתחו בגרמניה את המזלג כפוף השיניים המקובל היום בשימוש. ואומר רב זביד, בקובי וקסי לא ייגע, מפני שמסתבר שהבעלים הטמין אותו שם, מה שאין כן בסכיני והמני, נוטל ומכריז. תירוץ שני, רב פאפה אמר, הווה, גם במשנה וגם בברייתא ניתן לומר שמדובר בקובי וקסי, בקנקנים וכוסות, ולא קשיא, ואין סתירה בין שני המקורות. כאן בברייתא, הדין שנוטל ומכריז, כיוון שמדובר בהשפעה עשויה לפנות. וכאן במשנה, כאשר הוא מצא כלי מחוסה, לא ייגע בו, מפני שמדובר בהשפעה שאינה עשויה לפנות. בקשה על כך הגמרא, אם אתה רוצה לומר שבברייתא מדובר על השפעה עשויה לפנות, הרי אבדה מדעתי. שהרי הבעלים היה צריך להעלות על דעתו שיפנו את האשפה והוא יאבד את הכלים שהוא התמין. אלא מכוח שאלה הזו מסבירה הגמרא שבברייתא מדובר באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלח עליה הבעלים לפנותה. כך שבשעה שבעל החפץ התמין שם את החפץ זה לא נחשב אבדה מדעת, אבל להיות שעכשיו בעל האשפה נמלח עליה לפנותה, אז אסור למוצא להתעלם והוא חייב ליטול ולהכריז. מקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לרב פאפה, שחילק בין המשנה לברייתא בסוג האשפה, היינו דקטני, אז זו הסיבה שכתוב בברייתא שכן דרך אשפה לפנות, אלא לרב זביד, שחילק בין המשנה לברייתא בסוגי הכלים התמונים, מהי הסיבה שאמרה הברייתא שכן דרך אשפה לפנות? יענה על כך רב זביד, שאין הכוונה שבעל האשפה מפנה אותה, אלא הכוונה שכן דרך אשפה לפנות לה כלים קטנים מן הבית שלא מדעת הבעלים. עד לכאן דף חפהי, למעוניינים בהרחבה, רבשי שאל מה דינם של מטבעות שמונחים כאבני בית קוליס. מרקוליס נזכר בדברי התנאים והמוראים פעמים רבות, מעל 30 מזכורים, נראה שהוא הפולחן האלילי המדובר ביותר בחזל, וסביב דמותו של המרקוליס נרקמו פתגמים ומעשים. לפי הנאמר בתלמוד, המרקוליס הוא מבנה של שלוש אבנים המונחות כך ששתיים מן הצדדים ואחת על גביהן. לפי מקור אחד, מקום המרקוליס היה מגודר. כמו כן, מדובר באבנים גדולות שהיה אפשר לעשות בהם שימוש משני. על פי תיאורי התנאים, מדובר בעבודה זרה שהייתה בצידי הדרכים. הפולחן המרכזי של המרקוליס היה על ידי זריקת אבנים לעברו, וכך נאמר, הזורק אבן למרקוליס, זוהי עבודתו. אולם, במקומות אחרים נזכר גם פולחן מנחה, הנחת אוכל וכסף, וכן השתחוויה. חזל אף פירשו את הנאמר בתורה, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, שלא תקימו לכם אלו מרקוליס. לדעת רבנו תם, המובא בתוספות אצלנו, שמה המקורי של העבודה זרה היה קילוס מלשון שבח, אולם חזל שיבשו את שמה במכוון לקוליס מלשון לג וקלס. כאשר המילה מר משמעותה בארמית לעיתים חילוף, ולפי זה משמעות המילה מרקוליס היא ההפך מקילוס. לדעת הרב פרופסור שאול ליברמן, המרקוליס הוא שם כולל שנתנו חזל לכלל האלילים שהיו בתקופתם. בנוסף, יש הקושרים בין המרקוליס לבין הדולמנים שהיו בזורים בשדות ובדרכים. זהוי זה מתקבל יותר עם תיאורי חזל בדבר מספר האבנים וגודל האבן העליונה. כמו כן, דולמנים רבים נמצאו מחוסים באבנים, דבר המוכיח על פולחן זריקת האבנים המופיע בספרות חזל. הרמב״ם בתשובת תמ"ח מתייחס לחלק ממקורות האסלאם וסבור שהמרקוליס היא אלילות ערבית קדם אסלאמית מוכרת. לדבריו, טקס סקילת השטן שנהוג באסלאם מקורו בפולחן המרקוליס. הרב יהושע אינבל סבור שזיהוי זה סביר בהתחשב בכך שלתרבות הערבית האלילית לא היו אלילים משלה, והיו מייחסים קדושה לכל מבנה קדום. כשהם ראו את הדולמנים הם היו מניחים אבנים עליהם כדי לעובדם או כדי לחסותם, דהיינו לחסות את השטן.